אמרנו השבת בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. שלוש פעמים נאמר בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. אחד איסור בישול, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה. עכשיו, לא רק שאסור לבשל בשר בחלב, בשר עם חלב אסור לבשל, אלא גם אם זה כערה בשרית אסור לבשל בה חלב, אפילו שעכשיו היא נקייה. אם הכערה בת יומה, החלב שהתבשל בה אסור באכילה. למה? על ידי הבישול הטעם שבלוע בדפנות הכלי נפלט לחלב והחלב בלוע מבשר, לכן אסור באכילה החלב הזה. יש מחלוקת אם גם אסור בענה או לא. להלכה כותב מרן הרב עובדיה בהליכות העולם חלק שביעי, אם זה יפסד מועט יזרוק את זה, אם זה יפסד מרובה יסמוך על הפוסקים שמה שהתורה אסרה בשר בחלב, בישול בשר בחלב מהתורה, דווקא אם התבשל ממש בשר ממש בחלב ממש. אבל אם קדרה שבלועה מחלב או מבשר ובישל אותה עם חלב, או בלועה מחלב ובישל אותה מבשר, פשוט שהאוכל שהתבשל שם אסור. אבל הבישול הזה, הבלוע, אם דאורייתא או דרבנן, יש דעת הרמב"ן ודעימה שזה איסור דרבנן, ולכן אם זה איסור דרבנן לא אסור בענה. כל מה שאסור דרבנן לא אסור אותו בענה. אז אם זה הפסד מרובה יכול למכור אותו לנוכרי.
כללית כל דבר שרבנן אסור זה,
כן, בשר בחלב שאסור מדרבנן לא אסור אותו בענה.
כל דבר שזה כללי או רק בעניין שבשר בחלב?
לא, שבשר בחלב לגבי כמוש. התורה אסרה לא תבשל גדי, אסרה בשר בחלב דרך בישול. באו חכמים ואמרו, גם אם יש לך חלב שנכבש עם בשר, זה אסור. זה איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. אבל זה אסור באכילה. אבל לתת את זה לכלב או לגוי, זה מותר. התורה לא אסרה את זה. אז הסברנו עכשיו שתי דרגות. אסור לבשל בשר ממש עם חלב ממש, ואם היא בישל אסור גם בענה. קדרה בשרית בת יומה אסור לבשל בה חלב, ואם בישל בה החלב הזה אסור באכילה וגם בענה. אבל אם זה יפסד מרובה החלב מותר בענה. סומכים על דעת הרמב"ן שבאופן כזה זה בישול שאסור בדרבנן, וממילא לא יהיה אסור בענה, אבל זה רק במקום הפסד מרובה. ואם הגדרה אינה בת יומה, גם כן אסור לבשל בחלב. יש על זה גדרה בזרית, אבל בדיעבד שבישל בה החלב מותר. למה? אחרי שעברו על הגדרה 24 שעות, אז הטעם שבלוע בדפנות הכלי זה טעם פגום, נותן טעם לפגם, מותר בדיעבד. אבל הגדרה הזאת אי אפשר להשתמש בה, צריכה הגעלה. למה עכשיו היא גם בשר וגם חלבי, היא צריכה הגעלה. עד כאן זה פשוט.
אחרי הגעלה אני אסור במה שאני רוצה, או בשר חלב.
אחרי הגעלה תחליט מה אתה רוצה לעשות אותה, או בשרית או חלבית. עכשיו יש דין חדש. מה הדין קדרה בשרית בת יומה? משלתי בבשר ואחר כך שדחתי את הקדרה, ניקיתי אותה, בישלתי באורז, אטריות, ואני רוצה לאכול אותם עם חלב, עם גבינה, האם מותר או אסור? פה אין לי טעם ישירות של בשר בחלב, פה יש לי פה שני טעמים. הבשר נתן טעם בקדרה, הקדרה נתנה טעם בעורף. זה כבר פעמיים עבר הטעם, ושניהם יותר. האם מותר לי לאכול את העורף הזה עם גבינה או אסור? האם אני אומר שהתורה אסרה בשר בחלב דווקא שזה ממש או אפילו לא ממש, בישלתי חלב בקדרה של בשר. אז הטעם נפלט, אז בלעה טעם חזק. אבל אם הטעם של הבשר עבר שני שלבים, עבר מהבשר לקדרה. נחלש קצת, ודאי זה. אינו דומה טעם שבלוע בקדרה לטעם של ממש בשר. אחר כך נחלש עוד הפעם. מהקדרה עבר לאורז. פעמיים. נקלש. טעם כזה שמתערב עם חלב, האם התורה אסרה או לא. בזה נחלק רב ושמואל. כיוון שיש פה שני שלבים, זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם. או בקצרה, נת ברנת. בזה נחלק רב ושמואל. שמואל אמר מותר. רב אמר אסור. הגמרא בחולין אומרת, פשוט א' עמוד ב', אומרת, ומה שרב אמר, הוא לא אמר בפירוש שנת ברנת אסור. אלא פעם היה צריך איזה, בשלו לו איזה אוכל, והאוכל הזה בשלו אותו בסיר שהייתה שם התרופה. וכשרב אכל, הרגיש את הטעם של התרופה בתוך אותו אוכל. אמר, מה זה נותן טעם כל כך? יריב טעמם כולי, ורב לא היה מדבר סתם. רב לא היה עשה שיחה בטלה. אם התפעל, אמר איזה משפט, בא ללמד אותנו דין. מזה למדו שרב סובר נת ברנת אסור, זה שאמר, האמרה אומרת ולהי, שמה זה היה סם חזק, אמר מאוד, אכן נתן טעם, סתם בעלמא, אין ראיה שרב עושה. להלכה, נת ברנת מותר. די, דרה בשרית, בישלתי בבשר, אחר כך שטפתי אותה, ניקיתי אותה, בישלתי בה אטריות או אורז, מותר לאכול את האורז הזה או האטריות עם גבינה, עם חלב. יחד דעת מרן, השולחן ערוך. יש פוסקים שהחמירו, שאם ניצלו זה אסור, למה אין טעם מעביר, אין מים באמצע, צריך שלושה טעמים, אבל מרן פסק. בשולחן ערוך, שאם בשר, קערה בשרית, שהתבשל שם אורז, אפילו לא כדרה בת יומה, התבשל שם אורז, או יטריות, שאין שם מים, ניצלו, זה כמו ניצלו. האוכל הזה, מותר לאכול אותו עם חלב, או להפך, אם זה היה דרה כזאת.
מה זאת אומרת במים, הרב? מה ההבדל אם יש מים או מים?
אז יש דעה שאומרת, ניצלו אסור. למשל, יש לך עכשיו, עשית משהו צלוי על מחבת, פרווה. אסור על מחבת בשרי. יש דעה בראשונה אומרת שזה אסור לאכול אותו עם חלב. למה? מתי הייתה נולד ברנת דווקא נתבשלו? שהבשר נתן טעם בגדרה, הגדרה במים, המים עובר לאוכל שנמצא בפנים, אז זה שלוש טעמים כבר. דבר כזה זה נקלה שמותר לאכול אותו עם חלב. אבל אם זה ניצלה, שזה רק שני טעמים, אין את זה. מרן פסק שאפילו ניצלו מותר. לכן אמרתי, יטריות, אין לך שמה במים, זה בונה ישירות. או אורז. או צלי גמור. גם כן לדעת מרן מותר. עכשיו, אם הקערה אינה בת יומה, אם הקדרה הבשרית אינה בת יומה, מותר לך לכתחילה לבשל שם אורז או יטריות ולאכול את זה עם חלב.
לכתחילה.
זה פשוט שמותר. יש פה גדלת ברנת, וגם נותן טעם לפגם, וזה מותר. השאלה היא, אם הסיר הזה בישלת בו בבוקר, בישלת בו בשר, בצהריים, אתה רוצה לשטוף אותו, להכין איתו אטריות, האטריות האלה לאכול אותם עם גבינה. עכשיו, אם בישלתי בו יטריות, ואחר כך אני רוצה לאכול את היטריות האלה עם גבינה, גם זה מותר לדעת מה. אין בעיה. השאלה היא, אם מראש אני יודע, מראש אני יודע שהיטריות האלה, אני עומד לאכול אותם עם גבינה. בטוח אני אוכל אותם. לא אחרי שהתבשלו היטריות, אני החלטתי לאכול את היטריות עם גבינה. זה פשוט שמותר. דעת מה? דעת מה? דעת מותר. אלא אני מראש יודע שהיטריות האלה, אני אוכל אותם עם גבינה. ואני עכשיו מבשל אותם בסיר בשרי. האם מותר לי כתחילה לעשות את זה או לא? יש מחלוקת בדעת מרן. האם מרן מתיר או עושה? מרן כתב דגים שנתבשלו או נצלו בקערה, מותר לאכול אותם עם חלב. אמרו הפוסקים, נתבשלו, נצלו, לשון דיעבד, אבל דחו את הראייה מידי לשון דיעבד. אמרו בגמרא כתוב, דגים שעלו בקערה, מותר לאכול אותם בקוטח. מרן הלך לפי לשון הגמרא. אבל בבדק הבית מפורש שמרן מתיר אפילו לכתחילה. מרן הביא רבנו ירוחם בבית יוסף, שאמר שדווקא אם נתבשלו מותר לאכול את זה עם חלב. אבל למשל כתחילה גריסין כפולים בסיר בשרי על דעת לאכול אותם עם חלב, אומר אסור. אומר מהר"ן בבדק הבית, אני אומר שזה מותר. התירו אפילו לכתחילה. באמת זה מחלוקת בראשונים, מחלוקת גדולה מאוד. מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, אם מותר או אסור לנת ברנת לכתחילה. באופן, אני עכשיו מדבר באופן שאסיר בן יומו. אם אסיר אינו בן יומו, לכל העלמה מותר לך לבשל בזה אורז, הדעת יכול להיות זה עם גבינה, עם חלב.
לכתחילה.
אבל אני מדבר בכלי שהוא בשרי בן יומו, האם מותר לי לכתחילה, למשל במראש, אורז ויטריות, שאני יודע שאני עומד לאכול אותם עם חלב או גבינה.
אי אפשר להוסיף בערב בתקופה שלנו, גם כל החומרים, כל אלה החזקים, זה גם מוסיף, בתקופה שלנו לא יודע מה יהיה כזה דבר.
לא, אתה שוטף, אבל בדופן זה בלוע. החומרים ליקוי לא נעת הגיע, אבל פה יש כל בלוע, בבישול זה יוצא. יש מחלוק גדולה מאוד.
לא, אבל אם הוא בולע את הסבון אחרי זה,
איך הוא יקלע את
הסבון? עם חום.
עם חום?
לא.
סקר אחי דשא.
אם עושים את זה
בדיסוושר. אם עושים את זה
במדיח. זה חום. מה, לא. כן, בדיסוושר זה בולע חום, מה? יש חום במעלות. במדיח
זה בולע חום.
זה יותר טוב, אז זה יהיה יותר קל.
אתה מדיח את זה. זה נקודה שאני צריך לברר אותה. זה נקודה ששהיה אמרת דבר מעניין. כלי בן יומו, שתפתי אותו במדיח. כמה חום הגיע במדיח? 70 מעלות צלזיוס.
יש לו רב, הוא רותח שמה.
אבל הוא
רותח.
והשמה זה פגום.
רותח זה 100.
אה? פגום. בטח כל החומר הזה.
חייב להיות פגום.
אז אני אבדוק את זה. זה לכל אתם רואים פה טענה יפה מאוד, שצריך לבדוק אותה. אם באמת זה פוגם את הטעם שבפנים, לכאורה יש מקום יותר שם. אבל אני צריך לבדוק. על כל פנים, בכלי הזה בן יומו, שהדחתי אותו, למשל בו גבינה ואורז, על דעת שאני אוכל אותם עם חלב, יש בזה מחלוקת ראשונים, בבית יוסף אומרים שזה מחלוקת ראשונים. סמג, סמג, אוסרים. אבל ירוחם אוסר, מרן כתב מותר. השאלה מה הלכה למעשה, בדק הבית מפורש שמותר. החלקו האחרונים גם בדעת מרן. מרן הרב עובדיה בשו"ת יביע עומר, יש לו תשובה שמרן סובר מותר, ואפשר להקל. איך היה שם שלמה עמר כותב, וגם מרן הרב בשו"ת תפילה למשה, כתב להקל. והביא ראיות. אבל כדרכה של תורה בראיות, נתווכחו לכאן ולכאן, צריך עוד לעיין בזה מאוד בשביל להכריע. יש כמה ספרים שלמים התחברו רק על הנושא הזה, בשביל להגיד בדעת מרן לאסור, שאין ראיה ברורה. לכן מעיקר הדין, מי שסומך להקל בבן יומו, אתה יודע שיש עליו לסרוך. מרן בבדק הבית, יביע עומר, פשוט תפילה למשה, כתבו להקל בזה והביאו ראיות. אבל בזה המחמיר תבוא עליו ברכה. המחמיר תבוא עליו ברכה, לחכות שהכלי יהיה אינו בן יומו, או לפחות שעבר עליו לילה. לילה, אפילו לא 24 שעות, לעבור עליו לילה.
לילה הוא יום זה משנה, 12 שעות הכוונה.
לא, לא, יש שיעבור לילה.
זה רע, לילה.
הבן אותם.
הבן אותם זה.
הבן אותם סובר.
מה יש בלילה?
שבלילה זה גורם שיהיה פגום הטעם הבלוע. ככה הבן אותם.
כמו סגולי כזה?
כן.
זה כמו סריף להקל.
סריף להקל. לכן, הבן אותם אמר את זה, אז אם עבר לילה, נצרף את זה להקל שאפשר. אבל אם לא עבר לילה, בבוקר...
מה זה בקוד השחר צריך?
ככה הבן אותם מסביר. שהאפיק של הלילה זה גורם את הפגימה. לפי זה, אם עבר לילה אין בעיה, אבל אם בישלתי בזה בבוקר ואני רוצה לעשות בזה בצהריים ואני יודע מראש על דעת לאכול את זה עם חלב, אז אם תיקח כלי אחר פרווה או כלי אינו בן יומו. אבל אם אתה בשל אורז ואחר כך אם שהוא רוצה לאכול אותו עם חלב, אין בזה בעיה לכולי עלמא. אחרי שכבר התבשל, אין בזה בעיה.
הרב, למה יש את החילוק הזה אבל?
החילוק הזה הוא אומר האם לדברנת איתנו את זה לכתחילה או רק בדיעבא?
טוב, בין שהתכוונתי או בין שלא התכוונתי, למה יש הבדל ביניהם?
אז אני מסביר. אם אני לא התכוונתי לאכול את האור הזה עם חלב,
בדיעבא.
עכשיו האור הזה לא התכוונתי בשביל לאכול אותו עם חלב. האור הזה עכשיו, הטעם שהבשר נמצא בו, הוא טעם קלוש. אז מותר לך לאכול אותו עם חלב. אבל אם מראש אני רוצה, האור הזה משל אותו, עדיין לאכול אותו עם חלב, זה נראה כאילו אני בא לבטל איסור לכתחילה. דוגמה למשל. אדם, כתבו הפוסקים, חלב נשפח למים ולא היה, והיה 60 כנגד החלב, המים האלה הם פרווה, נכון? מותר לבשל אותם אפילו עם בשר, למה החלב התבטל בהם. מה הדין? אם אני רוצה עכשיו לקחת את החלב, לבטל אותו במים, לא שם אותו בבשר שיש 60 כנגד, לא עושה אישור, שם אותו במים שזה יותר. שם שם החלב, שיתבטל במים, ואחר כך להשתמש בזה בבשר, זה אסור. מה זה נראה כאילו אתה מבטל איסור לכתחילה. גם פה.
הערמה.
הערמה. אז אומרים, בישלת האורז, אחר אתה רוצה לאכול אותו עם חלב, טעם קלוש מותר, כבר יתבטל הטעם. אבל אם אני רוצה לכתחילה, אומרים לו, תקרא לך, יש לך אפשרויות אחרות. כלי אינו בן יומו. לכן...
אם הוא אנוס הרב, אין לו כלי אחר.
אז להשתמש בזה.
אז זה לא נקרא כתחילה.
מה?
אם אין לו כלי אחר?
לא, כיוון שהוא יודע שהשתמש בזה חלב, לכתחילה, כיוון שהוא יודע שהשתמש בזה עם חלב, זה נקרא לכתחילה. אתה יודע שהוא עומד לאכול זה עם חלב. אז בוא נסמוך על התפילה למשה, על יבי עומר, שפסקו שדעת מרן להתיר. אבל יש הרבה פוסקים מחמירים בזה, לכן אמרתי, המחמיר תבוא על הברכה. כל זה מה שדיברנו עכשיו, יבי לדברנת רגיל. לא בדבר חריף. או יש אפשרות אחרת שיקרן נד ברנת. היה למשל דוגמה. אם... אדם בישל אורז בסיר שאינו בן יומו. ונפלה טיפת חלב מבחוץ. על הסיר.
עוד פעם, רב, איך הציון?
אדם בישל אורז. ונפלה טיפת חלב.
איזה סיר? קיל או סיר של...
לא משנה. אפילו סיר פר. אינו בן יומו. נפלה טיפה של חלב על הקדרה מבחוץ. מה האורז הזה נקרא? בשרי? בחלבי או פר?
כמה כמות?
נגד המים.
עד 60, כמה יש כמות?
לא משנה כמה נפל.
נגד המים? נגד ה...
אין 60, נכון שאין 60.
איך
אני שישה?
נגיד,
נפל
טיפת חלב
עליו?
כן, נפל חלב.
כן. מבחוץ?
מבחוץ.
אה, מבחוץ.
כן. והיא טפטפה החוצה או שנבלע? מה?
נבלע.
אה, נבלע.
זה עובד,
נגיד...
אין לך נשים, אז זה חלבי?
כן, זה תפשיל, אה?
אין לך נשים, זה חלבי?
לא. נגיד את
הרבה. אומר, 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 לא.
אם אין לו פמזימה, זה צריך פי 60. אבל מחוץ לסיר זה לא...
אז אמרנו הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, זה מחלוק, אנחנו נגע בכלי, הכלי בלע, זה טעם אחד. הכלי, אתה העביר לאורז, יש פה נד ברנת.
זה
נקרא נד ברנת, והאורז עדיין נקרא פרווה. אתה רוצה את האורז הזה לאכול אחר כך, אפילו שאין שישים, זה לא דענה. זה לא נטל, זה לא נפל החלב ישירות על האורז, שעד האורז יהיה בשרי, חלבי. לא. זה נפל על הקדרה מבחוץ, הקדרה בלעה את הטעם של החלב, הקדרה העבירה לאורז, שני טעמים. אומרים לדברנת אפילו בבישול, זה בחלוקת, אבל ככה מרן עובדיה פוסק להקל. אם זה היה סיר בשרי, מה אתה שואל?
טיפת חלב
ירד. אז נפל כמה, נשפח חלב, קרוס, חלב עם בחוץ, נאמר.
מה טיפה? יש כללים, מה זאת אומרת טיפה?
או נאמר, יכול להיות, על הפלטה, היה פלטה, עליה היה סיר של אורז, היא רותחת, ונשפח על הפלטה שם, מתחת לסיר, חלב. מה עדיין? אומר בזה מרן עובדיה, גם זה נדברנת. ורוב האחרונים מסכימים ככה. לא כמו החוות דעת, החוות דעת החמיר בזה, אמר זה דרך בישול, זה נחשב בחלבי. דרכי תשובה הביא רוב הפוסקים שבכלים, וככה פוסק מרן הרב עובדיה זצה. אבל אני עכשיו, מה שדיברנו שולחן ערוך שעשו, שם היה מקרה סיר בשרי, שנפלה טיפת חלב, כנגד. אז אם נפלה כנגד תבשיל, אז אם יש 60 פעם כנגד הטיפה, התבטל. אבל אם נפל, כן, לא כנגד תבשיל, למעלה. אז אנחנו אומרים שהטיפה הזאת מתפשטת עד 60, ואז צריך 60 פעם כנגד 60...
לא יהיה בחיים, מה?
מה?
לא יהיה.
לא.
אולי יכול להיות שיהיה. היא
מתפשטת פי 60 ממה שהיא נפלה?
לא, שאלת לך, תראה. יש לי פה את האסיר. נפלה פה טיפה בחלק הפתוח.
החיצון?
אני אומר, מתפשטת עד 60, עד 59, ואז במילה צריך 60 לבטל, 60 פעם כנגד הטיפה.
זה יתבטל.
מה?
זה בטוח מבוטל.
ואם אין 60 פעם כנגד 60 הטיפה, לא מתבטל.
אה, זה כמות מעטה, כמו מעטה של המים.
מה? לא, במה היה מדי שיש פה 60 כנגד.
זה מקרה הזה יש?
כן, 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 מקרה זה מדי 60. אבל אם לא היה 60 פעם כנגד 60 פעמים הטיפה, למשל אם הטיפה הייתה מיליליטר, צריך ש... כי רואים זה טיפה כאילו 60 מיליליטר, וצריך 60 פעם, כן 60 מיליליטר. אבל מה הסברה בזה של הדין הזה? אומר, כיוון שזה נפל על החלק החלל, לא כנגד התבשיל. אם נפל כנגד התבשיל, יש בתבשיל 60, התבשיל מיד מבטל את זה. אבל אם נפל בחלק העליון, אז זה מתפשט לאט לאט. איפה שמתפשט, זה נעשה. הרי זה סיר בשרי, בן יומו. אז איפה שמתפשט זה נעשה, 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 ועדיין לא מתבטל. עד שהיא מגיעה לאוכל, זה כבר נהיה איסור גדל. אז צריך...
עדיף לנער את הסיר, הכי טוב.
אם מיד נער אותו.
אם
מיד נער אותו. אם מיד נער אותו. אבל אם לא מיד נער אותו, תתפצל 60, צריך 60, פעם 60 כנגד הטיפה. זה לגבי אם זה היה בשרי. אבל אם...
60 פעם כנגד?
60 פעם הטיפה.
בסדר.
כן.
טוב, זה קל לנו.
בסדר, חבר'י.
בסיר, אולי בקוס יש 60 פעם הטיפה.
לא! אם הטיפה, נפלה טיפה, נאמר נפל לך גרם. נאמר נפל לגרם. 60 פעם ו-60 גרם. צריך 60 כנגד 60. 60 פעם...
60
גרם. כנגד 60 גרם. תכפיל 60 כפול ל-60. 60 גרם? מה, כן?
למה הכפלה?
אני אגיד לך למה, הרי האיסור הוא נפל, אם נפל כנגד תבשיל זה היה מתבטל, זה נפל בחלק כחלב, של תבשיל. עכשיו בוסיף זה סיר בשרי, נכון? הדופן היא בשרי, זה חלב, אז זה אוסר את זה, אוסר, 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 אוסר. ואז אני אומר שאם עד 60, ב-60 זה מתבטל, אז אני אומר זה עד 59, כמעט 60 זה עשה. עכשיו בשביל לבטל את האיסור הזה, זה 60 פעם, זה התפשט 59, והטיפה עצמה אז צריך 60 פעם 60. זה הלכה. אז אם 60 גרם...
אז החיצוני יותר קשה מהפנימי.
כן, באופן הזה ככה יצא. אבל אם נפל כרגע תבשיל, זה מיד מתבטל. זה איפה השולחן ערוך.
זה מיד מתבטל כשיש
60
כנגדו.
כן, ודאי, כשיש 60. ברור, אתה אנומלי.
חבר שמו.
אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה אבי דברו.
אמן.
נעשה 60 גרם, כפול 60 גרם, כן אני רוצה?
3,600.
3,600.
זה היינו 3,600. לפעמים בבית יכול להיות דבר כזה נפל חלב על הדופן, צריך לשים לב. לא נדע טיפה אחת, לא, אתה צריך 60 פעם 60.
או שאני נער אותו במקום שפחתי לסיר אחר.
לא, איך תנער מיד? אם תפסת מיד, זה השאלה. זה לא מציאות לי כל כך, אבל מיד...
אתה יודע,
בדרך
כלל נשים וזה, כשנופל, לא נכנס לסיר הזה...
זה נראה יותר
קשה מזה שמחרד זה יותר קשה, ככה מראה מפורש עכשיו זה עניין אחד אבל אם הסיר היה אורז היה בתוכו אורז ונפל חלב על הדופן אני לא אומר שאני אומר שהאורז נהיה חלבי היה סלט ברנת החלב נתן טעם במופן שמדובר פה סיר פרווה או הכלי אינו בן יומו למה אם זה בן יומו? סיר בן יומו נפל עליו חלב, אז עוד פעם יש לנו את הבעיה מצד הסיר עצמו כמו שהסיר פרווה שלא הולכת הרבה סייגים, הסיר פרווה במשלתי בו אורז נפלתי פעם מבחוץ, חלב החלב נתן טעם בכלי הכלי נתן טעם באורז נקרא לנת ברנת ומותר האורז הזה פרווה נותר לאכול אותו עם בשר
הרב, מה קורה עם המכסה? יש שונים? אם יש לי
מקצה,
או שזה דבר כאילו...
זה
בעייתי,
כן.
אז זה
מחובר
על אותו
דבר
עכשיו. כן, כן. כמו הפיד,
אבל
לפסח. עכשיו, מה הדין נת ברנת בדבר חריף? טוב, רוצה לומר לכם משהו. הייתי שולחן ערוך שתחלמו מזה. לכן אני חייב לומר את ההערה הזאת. אדם לקח סכין בשרית. מנקייה. אבל הוא חתך בבשר חם. חתך בצלי, חתך בצלי, חם, ואחר כך חותך בצנון, או פלפל חריף. צנון, פלפל זה דבר חריף. בצל, דבר חריף. אז הדבר החריף מפליט את הטעם של הבשר שבלוע בתוך הסכין. דוגמה קלאסית יכולה להיות, הייתה לי סכין בשרית שחתכתי בה בערב צלי, עשו צלי על האש, חתכו בסכין, הסכין הזה בבוקר, אני חותך בבצל, פלפל חריף, בשביל הסלט. האם הסלט הזה עם הבצל מותר לאכול אותו עם חלב או לא? אז בוא נבדוק. אדם לקח סכין שחתך בצלי בלילה, בצלי חם, הבוקר שטף אותה, וחתך בבצל, בפלפל חריף, צנון, רוצה לאכול את הסלט הזה, ביחד עם חלב. האם מותר או אסור? עכשיו, יש מחלוקת ראשונית. האם יש נת ברנת בדבר חריף או לא?
מופיע.
מרן בבית יוסף מביא מדעת טריף והרמב״ם שאין להם נת ברנת בדבר חריף. מה שהגמרא אסרה סכין שחתכתי בו צנון, שחתכתי אותו בסכין בשרית, הצנון הזה אסור לאכול אותו עם חלב, כותב מרן מדעת טריף והרמב״ם בסימן צדיביו, יורד דעה סימן צדיביו, שהסכין היה בו שומן. וכיוון שזה דבר חריף, אז זה גורם שהשומן, שגם שהוא דבוק מאוד, יצא. כמו שיש לך חומרי ניקוי. יש לך דבר קשה, לא יוצא, אבל חומרי ניקוי חריפים, מוציאים את השמנונית שיש שם.
מסיר שומן.
כן, מסיר שומן. אומר, דבר חריף, זה מסיר שומן. אז מה שהגמרא אמרה בחלק י"א, עמוד ב', שאם צנון, חתכתי אותו בסכין בשרית, הצנון הזה אי אפשר לאכול אותו בחלב, מדובר שהיה שמנונית. על הסכין, אבל אם הסכין הייתה נקייה, הוא לא מפליט, לא... גם אם הוא יפליט טעם, זה יהיה נת ברנת. נת ברנת זה מותר. ככה כותב מראה בבית יוסף בדעת הרב והרמב״ם.
זה בן יומו, זאת אומרת, זה
סכין
של בן
יומו. לא, אפילו סכין בן יומו.
אבל שטוב, אם
זה... דעת הרב והרמב״ם, אפילו סכין בן יומו. זה דעה.
אני שואב, לא...
אבל, יש עוד שתי דעות בדין הזה. יש דעה שאומרת, לא, שהגמרא אסרה, רש"י בשם שני פירושים, תוספות, אבל הראשונים כותבים שהגמרא שאסרה את הצנון שהוא נחשב, הגמרא שאמרה שהצנון נחשב בשרי, ואפילו חתכת אותו בסכין נקייה. ולמה? דבר חריף יש לו כוח להפליט כמו הבישול. כמו שאתה אומר, שאם יתבשל, זה נתן את יותר, דבר חריף יש לו כוח הפלטה יותר מבישול. מה שאמרתי נת ברנת מותר, שאורז שיתבשל בסיר בשרי, מותר האורז הזה לאכול אותו עם חלב? דווקא בבישול. אבל אם זה דבר חריף, כיוון שזה דבר חריף, זה מפליט את הטעם איכשהו. לא, זה לא טעם קלוש, אלא זה טעם משובח. טעם חזק, לא טעם משובח, טעם חזק. מה הסיבה שאורז בישלת אותו בסיר בשרי מותר לאכול אותו עם חלב? בגלל שאני אומר, הטעם של הבשר נקלש. הבשר נתן טעם בגדרה. הגדרה נתנה טעם באורז. הבשר עבר שני שלבים, זה נחלש. נחלש. התורה לא עשה טעם כזה בבשר וחלב. מותר לאכול אותו עם חלב. אבל אם חתכתי שם דבר חריף, או לא דווקא חתכתי שם דבר חריף, בישלתי שם דבר חריף, החריפות יש לה כוח להוציא את הטעם מעיקרו. שהוא יוצא, הוא לא נקלש. הוא נשאר טעם חזק. נשאר טעם כעיקר. נחשב טעם משובח. ולכן, אסור לאכול את הצנון הזה, האם חלב. למה הצנון הזה בשרי? לא אומרים נת ברנת בדבר חריף. זה שלב אחד. זה דעה אחת. ככה דעת מהר"ם. מאוד תנדוב ועוד פוסקים. הדעה הכי מחמירה, דעת התרומה ועוד פוסקים. התרומה כותב, מה שאמרנו שלא אומרים נת ברנת בדבר חריף, כמו הדוגמה הקלאסית שהבאנו, או סיר שמשלתי בו דבר חריף, או סכין שחתכתי בה צנון. אז זה הפליט את הטעם, עיקרי, ואסור לאכול את הצנון הזה עם חלב. אפילו שהסכין הייתה נקייה. באה התרומה מחדש. אפילו אם הסכין הייתה אינה בת יומה, הסכין עברו עליה 24 שעות, חתכתי בצלי, עברו 24 שעות, אתה רוצה לאכול, לחתוך בצנון. חתכת בצנון, אומר התרומה, הצנון הזה בשרי. למה? אמרו בדבר חריף, לא אמרו נת ברנת. אני מפליט את הטעם כמו עיקר. אבל לכאורה, זה נותן טעם לפגם, עברו על הסכין 24 שעות, אז טעם פגום התורה לא עשרה אותו. אומר התרומה, כיוון שזה דבר חריף, זה נותן טעם לשבח. מתי אמרתי נותן טעם לפגם? בישלתי בסיר שעבר על 24 שעות, אוכל רגיל. אבל אם בישלתי בו דבר חריף, או חתכתי סכין שעברו על 24 שעות, חתכתי בו דבר חריף, החריף משבח את הטעם, נותן לו טעם לשבח. מצאנו כיוצא בזה, בעבודה זרה דף למד ח', שהגמרא אומרת, אם אדם סכין של גוי, חתך בקורק של חלטית, חלטית זה דבר חריף מאוד, חתך בקורק של חלטית, החלטית הזאת אסורה. למה? זה נותן טעם לשבח. הרי אנחנו יודעים...
מה הכוונת טעם לשבח?
זה הטעם נהיה משובח, טוב, הטעם לא נהיה פגום.
הבשר כאילו הטרפה נהיה יותר טעם, יותר טוב.
הטעם נהיה יותר טוב, כמו טעם רגיל. אנחנו יודעים, כלי בלע טעם בשר. בישלתי בבשר, הוא בלע מהטעם הבשר. עברו עליו 24 שעות, הטעם הבלוע פגום. הוא יוצא פגום, הוא לא עושה. מתי הוא יוצא פגום? דווקא בדבר רגיל. אבל הוא מתבשל שם דבר חריף, הוא חותר לבוא דבר חריף, החריף!
מעיר את הבשר.
מעיר את הטעם של הבשר, הופך אותו להיות משובח כמו שהיה בהתחלה. ככה ראינו בגמרא לגבי כוח של חלטית. אנחנו יודעים, גוי. בא גוי, יש לו סיר, שבישל שמה, משל שמה טרפות ונבלות. בא הגוי הזה, הרתיח לי מים בשבילי, בסיר שלו. עכשיו, אני לא יודע אם הוא בישל שמה, היום. אוכל טרף או לא, לא יודע. אז הכלל אומר, סתם כלים אינן בני יומן. אני אומר, הכלי אינו בן יומו, כלומר שלא ידוע לי שהוא עשה שם משהו טרף. הכלי לא ביומו, ואז שבישלתי שחים, הרתחתי שם המים, המים קיבלו טעם פגום, נותן טעם לפגיעה מותר. כל זה לא היה דבר חריף, אבל אם זה דבר חריף זה אסור. קורט. הגמרא אומרת שם, הקורט של חלטית, זה נותן טעם לשבח, כבר שזה חריף. אומר התרומה, הגמרא שהביאה הקורט של חלטית, שזה משבח, משביח את הטעם הפגום, זה דוגמה. אבל הוא עדין כל דבר חריף, זה נותן טעם לשאב ה... לכן אומר התרומה, הייתה לך סכין בשרית. עברו עליה 24 שעות שחתכת בת הבשר. חתכת בצנון, הצנון זה דבר חריף, הוא מפליט את הטעם, כמו שראינו בגמרא שיש נדברנת, בדבר חריף לא אומרים נדברנת, אבל זה לא רק שמפליט את הטעם, זה גם משביח אותו. או, גם משביח אותו. הצנון הזה, אסור לך לאכול אותו עם חלב.
מתחילה, מה זה משביח?
הופך אותו להיות טעם טוב, לא טעם פגום, את הטעם שיצא. הרי אנחנו יודעים...
מה זה מעניין אותנו?
או, אז אני אסביר. יש לי פה שני שלבים. שלב ראשון, אמרנו שאני סובר שבדבר חריף לא אומרים נדברנת. למה? הרי... למה? טעם היתר, משום שהטעם השני נקלש. התורה לא עשרה טעם כזה בסוף החלב. כמו שזה דבר חריף, זה מפליט את עיקר הטעם. אז זה לא טעם חלש, זה טעם חזק, והתורה עשרה טעם כזה בסוף החלב. זה לכאורה טוב אם הכלי היה בן יומו, אבל אם הכלי אינו בן יומו, אז גם אם נאמר שהדבר החריף מפליט את הטעם, איזה טעם הוא הפליט? הפליט טעם פגום. אומר ספר התרומה, נכון שהוא הפליט טעם פגום, אבל בין שתערבב עם החריפות, זה נהיה טעם משובח. כמו שמצאנו בגמרא, לגבי קורט של חלטית, הגמרא בעבודה זרה למתחת עבודה לפומרת, עם סכין של גוי, טרפה, חתך בקורט של חלטית, הקורט של חלטית, חתך בקורט של חלטית, חלטית, זה משהו דבר חריף, זה משהו חריף מאוד, חתך בחלטית, אז החלטית הזאת אסור לאכול את היהודי, אפילו שהסכין הייתה עיניה בת יומה, למה? הדבר חריף נותן טעם לשבח, זה משמיח את הטעם, אומר התרומה, הגמרא בעבודה זרה הביאה דוגמה קורט של חלטית, אלא הוא הדין, כל דבר חריף משביח את הטעם ולפי זה אפילו אם הכלי אינו בן יומו אם בישלתי פה דבר חריף אפילו פרווה או אפילו לא בישלתי חתכתי בסכין זה נחשב כמו טעם משובח ואסור ואין פה דין נדברנת גם כן כמו בדבר חריף לא אומרים נדברנת ממילא אסור לאכול את זה עם חלב או להפך מראה לשולחן ארוך שהביא את השלוש דעות האלה, הדעה שאומרת ש... שגם בדבר חריף אומרים נדברנת, מרן לא הביא אותה לשולחן ערוך בכלל, לא הזכיר אותה. הפרי חדש חלך על מרן, איך אתה אומר ככה? רצה להגיד שבדבר חריף לא אומרים נדברנת. אבל מרן פסח שבדבר חריף יש נדברנת. אבל מרן כתב, דווקא עם הסכין בן יומו, או שהיה עליה שמנונית, אז בזה הצנון נחשב בשרי ואסור לאכול אותו עם חלב ויש אומרים שגם אם הסכין אינו בן יומו וחתך בצנון אסור לאכול את הצנון הזה עם חלב למה? נותן טעם לשבח אז מרן עשה את זה סתם ויש אומרים סתם ויש אומרים אנחנו יודעים הלכה כסתם סתם ויש אומרים הלכה כסתם אז לפי זה יוצא שסתם מרן, אם יש לי סכין בשרית, אינה בת יומה, אינה בת יומה, וחתכתי בה סנון או בצל, מותר לאכול את זה עם חלב. למה זה נותן טעם לפגם? וזה אין הדברנת, איך המרן כתב שמותר. יש, אומרים זה אסור. האשכנזים מחמירים כמו הדעה, רמה החמיר, כמו הדעה השנייה.
זה כבר הפוך האדם אסור.
מה זה?
עד עכשיו הרמה
אומר
שזה אסור.
לא, יש שלוש דעות. הפתעתי שלוש דעות, אני עכשיו הסברתי את הדעות לפני
הרב גם הנושא גם הפוך
אותו דבר
אם זה חלבי וחתך אני רוצה לך סלט עם בשרי
כן,
יכול
להיות, מקרה הפוך יש אדם חותך גבינה צהובה רותח לפעמים שעושים את הפיצה שמים על הבית, מכינים פיצה על הפיצה שמים עם הסכין משתמשים בזה שזה חם אם זה קר, אז זה לא בולע. אתם יודעים, זה חם, אז תזכירו את עכשיו חלבית, בלעה בחם. חתכתי בצדון, או דבר חריף, אם זה בן יומו, אסור לאכול את זה עם בשר. אם אינו בן יומו, מרן כותב בסתם שמותר, ויש מי שאומר שזה אסור. באשכנזים מחמירים כמו שומרים.
רגע, מרן מתיר?
בסתם.
בסתם.
אבל יש לנו בעיה. מרן.
הסכין שהוא בן יומו או לא בן יומו?
אינו בן יומו.
אינו בן יומו.
אינו בן יומו.
כל שקל בן יומו.
ביום זה בעיה.
לאשכנזים? באיסור, על האיסור, על היתר.
איסור.
האיסור, אפילו לא, אינו בן יומו. לאשכנזים. מרן מחלק בסתם שלו, אם זה בן יומו, וחתך בו דבר חריף.
אסור.
סכין בשרי. שחתך בו דבר חריף.
בן יומו.
אם הסכין בת יומה, הדבר החריף הזה בשרי, ולא אוכלים אותו עם חזק. אם אינה בת יומה, מותר.
אשכנזים?
יש שומרים, אסור. האשכנזים עוסקים לאסור בזה, מחמירים בזה מאוד. לכן הרבה כותבים לך בקיצורים, כדי לך להכין בבית, סכין פרווה. יש סכין הבשרי, סכין חלבי, וסכין פרווה. שאיתה תחתוך את הסלט. למה? שלא יהיה בלבול.
יש כאלה שאומרים שאסור, נכון?
במה?
שלוש דעות. לסכין שהיא לא בת יומה.
ודאי, תכף הרמה פוסק.
למה?
אמרה למי שאומרים.
לא כדאי לחשוש לזה? להבין?
אז רגע. אני מתקדם על. יש לנו מרן, יש לנו גם זמן לדבר. יש מרן בסימן קוף ג', אני לא אגיד את כל המסע המודע, מרן בסימן קוף ג' כותב, קדרה של איסור, שיתבשל בדבר חריף, אפילו אינה בת יום. אסור לאכול את האוכל שיתבשל. ולכאורה למה? הרי הקדרה אינה בת יומה. מרן אמר בדבר חריף, אינה בת יום. התבשל בדבר, שהגדרה של איסור, שאינה בת יומה. והתבשל בדבר חריף. מרן אומר, אסור לאכול את האוכל הזה. למה? הדבר חריף משביע.
אבל לא בן יומו.
זה קושיה, סתירה. פה מרן, יש מי שאומר, שזה אסור. אבל לא הביא חלקים על זה. אז מה מרן סורר? בעינו בן יומו, האם לא אומרים לו תן טעם לשבח? אבל לא אומרים לתת טעם לשמוע. יש תירוץ, תרצו אותו האחרונים, תירוץ נפלא. בסברה זה תירוץ נפלא. מה התירוץ? אומרים, מתי מרן אמר שבדבר חריף אינו בן יומו, זה לא אומרים שהוא נותן טעם לשמוע, דווקא אם זה היתר. אם זה היתר. דהיינו, סכין בשרית, היתר, בשר. חתכתי בצנון, זה היתר. אז אם אינה בת יומה, אני לא אומר שהטעם ישביע. למה? בגלל שיש לנו סברה בכלל שאומרת שנדברנת מותר בדבר חריף. אז בצירוף שזה אינו בת יומו, מותר. יש לנו דעה שאומרת שנדברנת בדבר חריף מותר אפילו בן יומו. אז אם אינו בן יומו, אז מה תפס דעה אמצעית? אבל בדבר של איסור, באיסור אין נדברנת. באיסור אפילו אלף שלבים, תמיד זה אסור. אז מה נשאר לי? רק הסברה שאינו בן יומו. לכן מרן עשה. לכן מרן עשה. ויש הסבירו את זה בסברה, ערך השולחן, סביר בסברה. אומר, צריך להבין את ההיגיון פה. אומר, דבר חריף, בשביל, בסכין, בשרית, אינה בת יומה, שחתכתי בצנון. שהצנון הזה יהיה בשרי, ואסור לאכול אותו עם חלב, צריך הדבר אחר לעשות שתי פעולות. פעולה אחת, להפליט את הטעם שהטעם יהיה משובע. דבר שני, להשביע אותו. גם להפליט אותו כמו העיקר, לא טעם, שלא יהיה טעם קלוש, ודבר שני, להשביע אותו. שתי פעולות זה קשה שיעשה. אבל פעולה אחת, אם זה איסור, רק לשבח אותו, אין בזה בעיה, כך אומר הערך השולחן. אבל יש בעיה עם התירוץ הזה. מרן בבית יוסף כתב, הביא את הדעה הזאת שאוסרת, גדירה של איסור שבשביל בדבר חריף, אסור לאכול אותו, אומר כל זה לדעת בעל התרומה. אבל החולקים עליו זה מותר. גם אם אתה זה בשולחן ערוך. לא, מרן לא חילק איסור, יותר. לא. אין לזה תשובה כל כך ברורה. אבל המסקנה היא, אם זה דבר של היתר, אם אינו בן יומו, מעיקר הדין זה מותר. מותר. דהיינו, שקית בשרית. שקית בשרית. דהיינו שחתכתי בה דבר חם, בשר חם. חתכתי בה אחרי 24 שעות צנון, צנון. הצנון הזה מותר לאכול אותו עם חלב. למה? כיוון שזה אינו בן יומו, אז אומרים בזה נדברנת, זה מותר. אבל אם זה היה של איסור, אין יותר. עכשיו צריך לדעת, גם למחמירים שאמרו כדרה, שהתבשל בדבר חריף, זה כאילו בעלי את הטעם הראשון, בעינה בת יומה, זה דווקא אומר הרמה שהרוב הוא דבר חריף, שחריפות מורגשת. אם שמתי קצת פלפל, לא. אבל אם בישלתי בהרבה חריף, זה יכול להיות ציוד כזאת במחוות. תיגלתי שניצל במחוות. עד שתפתי אותו, אכלתי בו חביתה. חביתה, נדבר, עד מותר לאכול זה עם גבינה. אבל אם בחביתה יש אנשים שמים פפריקה...
מה זה נדבר? סיר ישב, לילה.
לא.
מה?
שעה.
אפילו שעה, לא מדבר אפילו שעה. אני עכשיו מדבר בלי דבר חריף. בן יומו, בישלתי בבוקר, בישלתי בצהריים שתגיעת שניצל במחבת, היה רוצה לעשות בחביתה. אחרי שעשיתי את החביתה, רוצים לאכול את זה עם גבינה. מותר, נדמנה. אם מראש אני יודע שאני אוכל את הגבינה עם את החביתה עם גבינה, וזה אמרתי למחמיר תבוא עליו ברכה. למה?
הרב עובדיה מתיר בזה.
כן, יש הרבה, גם הרב בצלאל משה מתיר, יש הרבה פוסקים עושים. אבל זה לא בדבר חריף. אבל אם עשיתי שם דבר חריף, חביתה, עשיתי אותה עם פלפל.
בצל.
בצל, או עם פלפל. נדע שחריפו. אז לא שייך בזה נדברנת. ואסור לאכול את זה, את החביתה הזאת, עם גבינה. זה נקודה שצריך לשים עליה לב. עשיתי בצהריים, תיגלתי במחבת, שניצלים. שתפתי, הדחתי אותו, עושה בו חביתה, פלפל עם בצל, אני שם בחביתה שם. אבל חריף, זה נותן טעם כמו עיקר. החביתה הזאת, יהיה אסור לאכול אותה עם גבינה. זה מראה לי ככה פוסק, למה זה בן יומו. אם אינו בן יומו, מותר.
בגלל החריפות.
כן. ובזה מי שרוצה להחליט
את המולה ככה. מלח עם בעיה. פלפל, מלח יש בעיה?
לא, 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 מלח זה לא חריף. דברים חריפים. דברים חריפים. עכשיו, אם הסכין בת יומה, לגבי מחוות, אמרת המחמיר תמר לברכה, אם זה אינו בן יומו, מי שרוצה להחמיר תמר לברכה. בעיקר הדין מותר, מעל, סתם מרד פסק להתיר, אבל אם זה בסכין, ואינה בת יומה, אין פה אפילו המחמיר תמר לברכה. ואני אסביר לכם למה. הרב בתפילה מורשה מביא סברה של המאירי, שאומר שאם לקחת את הסכין, קרצפת אותה, קרצפת אותה עם הזקס, עם החומר הברזל הזה, ועם הבורית, אז... אין בזה, זה מפליט את זה לגמרי. ואין, ליבד, אמר הפירוש, אין בזה דין של דבר חריף שישביח אותו.
איך זה מוציא?
לא מוציא את הכל. את מה שבלוע על
החלק
החיצוני.
אז במדיח עושה בטוח.
במדיח עם החור.
במדיח עם החור והסבון.
אז לא יותר זה. יכול להיות, אין לכי נמי. אין לכי נמי.
נכון,
אנחנו בדרך כלל. יותר מההדחה של היד.
אז במדיח זה פשוט שיהיה מותר. יפה מאוד. יפה מאוד אמרתי. ואפילו בבן יומו, מי שיקל לסמוך, אם הוא מקפיד, לנקות עם הבורית חזק בזה, מי שבכן, יש לו עליו לסמוך. למה? שם כמו הריב והרמב״ם והפרי חדש, שאין נדברנת בדבר חריף, ושם כמו סברת המאירי בחולין, בגלל אותה תפילה למשה, ומסכים איתה. שאם אתה משפשף חזק את הסכין והכל, אז מה שבלוע על השפה, זה נפלא. בפנים שלו עדיין בלוע. אבל מה שבצד החיצוני, זה יוצא. אז אם חתכת, דבר חריף, לא יפליטי את הבפנים. החיצוני, החיצוני זה נקי. וזה ימות. אבל זה מי שמקל. לכתחילה יש להחמיר בזה. אבל אם הסכין אינה בת יומה, זה מותר. לא צריך להחמיר.